02-879-6797. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לא יפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים, צהריים טובים לך שוקי שתמיד מעלה לי חיוך על שפתיי.
צהריים טובים.
צהריים טובים לאורחת היקרה שלי, יהודית ציפורי, מה שלומך? איזה כיף שאת כאן.
רק להתקרב למיקרופון.
להתקרב למיקרופון.
תמיד רציתי להיות זמרת.
הנה, היום יהיה לך את הצ'אנס.
ניתן לך את הסיכוי.
תכף אנחנו ניתן לך את הסיכוי. ואנחנו פותחים את השנה שלנו, 2020, זו התוכנית הראשונה. אמנם היום אנחנו כבר שבועיים אחרי תחילת השנה, אבל האורחת הראשונה שלי לשנת 2020. ושתהיה לנו דרך טובה ונעימה.
אמן.
ונפתח את התוכנית ואת שנת 2020 בתוכנית שלנו עם השיר של עידן עמדי, הדרך שלך. או שלך.
לילה אל הבית, עכשיו מגיעים אלפי חלומות, מחכים בפתח הדלת, לאט מתקדמים, עומדים בשורות. יש אחד שמביט לשמיים, יש אחד מסתכל לאחור, בתפילה הוא פותח ידיים, ואולי זה הזמן שלך לבחור, זה הזמן שלך לבחור. השירים שכל כך אהבת ממלאים את ראשך, זאת הדרך שלך. שבילים עמוסי מנגינות מובילים לביתך, זאת הדרך שלך. כל מה שלא העזת, כל מה שמזמן כבר ידעת, עמוק בלבך, זאת הדרך שלך. השירים שכל כך אהבת ממלאים את ראשך, זאת הדרך שלך. שבילים עמוסי מנגינות מובילים לביתך, זאת הדרך. שלך כל מה שלא העזת כל מה שמזמן כבר ידעת עמוק בלמך זאת הדרך שלך זאת הדרך שלך זאת הדרך שלך
אז שוב צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים שלנו, וצהריים טובים לאורחת היקרה שלי, יהודית ציפורי, מניש.
צהריים טובים, הכל נפלא, שנה חדשה.
איזה כיף שאת כאן, ממש תענוג שאת כאן, תנמיכי את המדיה שלך, את יודעת איך להנמיך את המדיה שלך?
אני מרקד.
בדיוק, שמה... בדיוק, כי פתאום שמעתי את עצמי ואמרתי, רגע, רגע, רגע.
אמרתי שאת נשמעת
עוד. איפה יכול להיות שאני נשמעת עוד פעם? אז לכל הצופים העיקרים שלנו, אם מישהו מכם ירצה להתקשר אלינו ולשאול את יהודית משהו, או אותי, כי התגעגעתם ולא ראיתם אותי כבר איזה שבועיים, אז מוזמנים לעשות זאת ל-03, סליחה, 677-3636, או לשלוח אלינו איזושהי הודעה לוואטסאפ של הרדיו, 053-807-1213, ואיזה כיף שיש לי פה כל כך הרבה חברים שצופים, אז הזדמנות ככה למסור בלייב דש ונשיקות לחיים, ולפני, ולאביגל, ולסלח, ולטלי, ולבעל שלי, כל מי שראיתי עכשיו כאן על הרשימות, ואם את רוצה לפרגן למי שאת רואה שם יהודית, אז...
ברור, אני עכשיו מרגישה כמו על במת בר מצווה, להורים שלי שהביאו אותי עד הלום.
ולמי שעכשיו צופה בחשב.
לבעלי שקנה לי גם טבעת יהלום.
ובעלי שקנה לי טבעת.
או שיקנה יהלום.
או שיהלום, או שיהלום בלי הטבעת.
לא, הוא יקנה וקנה. ולאלה ולתמר ולחני. ונטלי ושרית וכל מי שצופה בי ולילדים שלי שאני לא בטוחה שהם צופים בי כי הם...
איזה מצפו אחרי זה, כן, כי ממילא התוכנית תמיד נשארת באוויר, ואחרי פרק זמן אפשר כמובן לצפות ביוטיוב, וחוץ מזה תמיד אפשר להיכנס גם לאתר שלנו של רדיו סול ולראות את כל התוכניות, וגם לקבוצה שלנו בפייסבוק של נפגשים.
אפילו הקלה שלי צופה בי, את רואה?
הקלה? מה שמה?
הקלה עמית.
היי עמית.
עמית, אזולאי ציפורי.
אוי אוי אוי, כל הכבוד. אם היא צופה, אם היא צופה, זאת אומרת שאת חמות בסדר.
אני מקווה.
נראה לי שכך. ושוקי, אני לא גיליתי לך, אבל שתדע לך שיהודית היא אחות של עדי שהייתה כאן לפני איזה חודשיים.
עדי.
עדי, הוא צריך להיזכר.
אני צריך, כן, צריך לעשות...
אתה זוכר שקיבלת צמיד?
אוטיס זה לא כללה.
נכון, נכון.
זוכר?
אז היא אחותך.
אז האחותה הקטנה.
אני גאה.
אז נשיקות לאחות הקטנה.
אמן. אני מסכים.
היא בטח רואה אותנו גם פה עכשיו בלייב.
חסר לה שלא, אני צפיתי בה.
עדי, אנחנו רוצים סימן ואות שאת צופה באחותך.
אפילו הבן שלי כתב גם אני פה, אז יש, הנה.
אז הנה, גם הילד ששמו.
סער.
סער עם עין או עם היי. כי אני מכירה גם וגם, אז אהלן לסער החמוד. אז טוב, נמצאת איתנו לא אחרת מאשר יהודית הסופרת, שבמהלך השנים פיתחה קריירה בתחום של ניהול כספים, וחיה חיים נעימים, טובים, שמחים ומאושרים. איכן?
בליחין.
באליחין.
נתניה במקור, אבל כבר המון שנים גרים באליחין.
וכאן נולדה הגברת?
בנתניה. זאת בהלל יפה, אבל ההורים שלי גרים מאז ומתמיד בנתניה.
אז בואי ספרי לנו ככה קצת קודם כל על הילדות שלך, איזה ילדה היית, כדי שנבין איך פתאום מגיעה כזו הפתעה בשנים מאוחרות יותר של כתיבה. איפה מתחיל בעצם הסיפור האמיתי?
באהבה לקריאה. מאז ומתמיד, מה שהייתי ילדה, תמיד אהבתי לקרוא, באמת מגיל מאוד צעיר, מהרגע שלמדתי לקרוא, לא מכוננת, לא קראתי בגיל 3, כמו כל הילדים בכיתה א', בגיל 6 התחלתי לקרוא, ולאט לאט פיתחתי אהבה מטורפת לספרים, היה לי ספרייה עצומה, אמא שלי קנתה לי כל ספר אפשרי. ובשבוע הספר היינו, היה תמיד בנתניה בכיכר, היה שבוע ספר פעם בשנה, זה היה חלום, היינו מסתובבות בין הדוכנים, והייתי חוזרת עם שקיות מלאות ספרים. אני יכולה להגיד שפעם אחת, כשעדי הייתה קטנה, אחותי, היא הייתה חולה. ואמא שלי ביקשה שאני אשאר איתה, לא אלך לבית ספר, ואני אשאר איתה, לשמור עליה, כי ההורים שלי עבדו מאוד קשה, וכמובן שהסכמתי, אז הילד לא היה מסכים, ובני לבן עדי יש הרבה, זאת אומרת, זה 12 שנה, כמעט 12 שנה הפרש.
אז היא אמא קטנה.
אז היא הייתה חולה, היא הייתה במיטה רוב הזמן.
לא, אני אומרת, את היית אבל כאילו ממש בתפקיד כמו איזה אמא קטנה.
אבל באותו יום לא ממש אמא, באותו יום קראתי. היא הייתה חולה, ואני קראתי ביום אחד את ציפורים מתות בסתר.
וואו.
מהבוקר עד הערב לא עזבתי את הספר. אני חושבת שיש לו איזה 500 או 600 עמודים, משהו כזה.
משהו בסגנון.
וכל הזמן, כל השנים, תמיד תמיד. ואז התחלתי לכתוב בגיל 14, 15.
חשבתי שאת הולכת לספר שבעקבות זה ששמרת על עדי, אז גם יקראת לה איזשהו סיפור.
לא.
אבל לא.
פחות.
באסה.
ממש.
טוב.
אבל היא התגברה.
התגברה, אנחנו נבדוק את זה.
וזהו, ואז התחלתי לכתוב. באמת שבהתחלה כתבתי שירים.
באיזה גיל התחלתי לכתוב?
14, 13, 14. כתבתי שירים בחרוזים. ובתיכון, כי בזמננו לא היה חטיבה, היה רק יסודי ותיכון.
נכון, מסיימים חטא וקופצים לתת.
אז בתיכון הייתי יושבת, חברות שאת יודעת, זה גיל שבו מתחיל כל ההוא והיא ואנחנו וביחד ונחמד. אז כל מי שהיו שוברים לה את הלב, הייתה מבקשת שאני אכתוב לה שיר.
וואלה.
וככה כתבתי שירים, והתחלתי למלא מלא מחברות. והאמת שבגיל 18, אמא שלי, שההורים שלי תמיד תמכו בי, באמת, בכל מה שעשיתי, הלכה איתי, פרסמו איזושהי מודעה בעיתון, ואמרו שמי שרוצה לפרסם, להיות איזה משורר על או איזה סופר, אחר תעבדו עלינו בעיניים בעיקר. אבל בכל זאת הלכנו והדפיסו את השירים שלי וקרחנו אותם ויש לי ספרון עד היום
סליחה,
בבית.
סליחה, זה לא כזה חרטה, מסתבר שהיו.
הם הבטיחו שימכרו את זה, לא מכרו את זה לאף אחד, חילקתי את זה מתנה.
אוקיי, זה לא אם נשאר אחד, אז תעבירי. אנחנו נשמח לקבל.
ואחר כך זה עבר לסיפורים. התחלתי לכתוב במחברת. ואחר כך בשלב יותר מאוחר, שאת בגיל 18, דוד שלי נתן לי מכונת כתיבה.
וואו, איזה מגניב.
לגמרי.
איזה מדליק. וככה... אני זוכרת שהייתה לנו איזושהי חנות, לגמרי. כן, כן, כן.
לגמרי.
של איזה איש מבוגר, חנות קטנה כזאת, באמת, כמו שרואים נכון. בסרטים. והוא היה מזכיר מכונות כתיבה. ואני הייתי הולכת, ופשוט...
היה לה קופסה כזאת
כן,
שחורה.
כן, נכון, לא, שלי זה. היה לה מין חום אור כזה, והיה צריך להרים את זה.
לגמרי.
ואני זוכרת שהייתי יושבת ומקלידה, ומכינה כל מיני מכתבים לחברים ולחברות.
אז אני התפסתי את השירים ואת הסיפורים.
מדליק, מדליק לגמרי. איזה כיף, איזה כיף.
וכבר אז כתבתי רומנים, בגיל 15, 16. 17.
תני איזושהי דוגמה למשהו שבאמת ככה כתבת בגיל 15, לא שעכשיו את צריכה...
לא, תקשיבי, כן. בגיל 15 גם אנחנו מאוד ניזונות מטלוויזיה, סרטים. אמא שלי הייתה קוראת סינרומן.
כן, אני זוכרת את זה.
הייתה קונה כל שבוע את החוברות האלה, והייתי מדפדפת בהם, זה עם תמונות וכיתוב
נכון,
כזה
נכון.
מדהים.
נכון, נכון. איזה בידור, זרקת אותי עכשיו ל...
לגמרי, אבל זה הכל, את יודעת, בגיל 15, כשהכל ורוד, אז ברור שהוא בא והוא עומד על ארבע, והוא מגיש את הפרחים.
על ארבע לא מוצלח, פחות על שתיים.
ככה, את יודעת, על הברך. הוא קרא ברך.
אוקיי.
ותמיד עם פרחים, ותמיד עם טבעות, ותמיד הוא מציל אותה כשהיא הולכת למות,
כמו הסרטים הטורקיים שהיו פעם.
כן, לגמרי. ואיזשהו מקום, זאת הפנטזיה, אנחנו רוצים שמישהו יבוא ויציל אותנו.
שוקי, אתה מאלה שמצילים?
אני משתדל.
ראית אפילו, הצלחתי לעלות סומק על פניו.
אני משתדל.
חכי, וזו הסמכה הראשונה. הוא לא יודע לאן התוכנית הזאת הולכת היום. אני מציעה שהאור האדום הזה יישאר דולה כל התוכנית, כדי שאנחנו נשווה מי יותר אדום. פניך או הנורה, שוקי?
את יודעת, אני יכול גם לעשות משהו אחר.
והוא?
תדברי. אדבר. אין, יש לא שומעים. פתרתי את הבעיה, ואז...
אבל אתה יודע שאני מצלמת את עצמי, אז הכל נשאר כאן במזכרת. לא ממש. איזה יופי, זה פשוט לראות ככה, התחלנו עם השיר הדרך, זה ממש לראות ככה את הדרך, איך לאט לאט את עושה המון המון דברים בחיים, ומתקדמת עם הגיל, עם השנים, ומן הסתם יגיע אחרי זה גם שירות צבאי וכאלה,
כן.
וכל הזמן, במשך כל הזמן, הקטע הזה של הכתיבה, ככה מלווה
זה
אותך, זה לא רק שהוא נשאר, הוא מלווה אותך, ויש
לא,
התפתחויות
כן,
כאלה
יש תקופות,
ואחרות.
יש תקופות שבהן אני כתבתי יותר, יש תקופות שפחות, זאת אומרת, אני יכולה להגיד שאני חושבת עד גיל 24-25, כתבתי המון מחברות, 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 עד היום דרך אגב יש לי ארגז ענק בבית.
ברור, מה זה, לשמור עליו, בוודאי, בוודאי.
אבל אז אני זוכרת שכשנולד הבן הבכור שלי, אז שמתי את זה בצד לחלוטין. פשוט זה לא התאים, כאילו לא המשכתי לקרוא המון ספרים. הייתי קונה, הייתי משילה מהספרייה, מחליפה עם חברות, כל הזמן קוראת, כל הזמן. וזהו, ושמתי את זה בצד, הנחתי את זה. אחר כך אספר לך איך זה...
ברור. אותי זה תמיד מרתק ככה לשמוע שמגיעים אליי לכאן אורחות ואורחים שחוטאים בכתיבה, מה שנקרא. איך זה מתגלגל, איך זה קורה אצלם. אני גם אוהבת לכתוב, אבל אין לי זמן עכשיו ממש לכתוב. התחלתי לכתוב יומן בגיל מאוד מאוד צעיר.
זה תמיד היה. תמיד.
אני זוכרת שאבא שלי הביא לי יומן, תחלת, שיש לי אותו עד היום כמובן, עם לשונית שבקצה שלה יש מנעול.
מנעול
עם מפתח. עם מפתח.
כזה.
ובתמימות זה ברור שאם נועלים עם מפתח,
כן, אי אפשר לפתוח אותו.
אף אחד לא יכול לפתוח אותו. אז אפשר לכתוב לתוכו. כן, אחרי זה את מבינה שעם סיכת ביטחון,
לגמרי.
או מספיק להתעטש
לגמרי.
לייצא.
לגמרי,
הוא נפתח מעצמו, אפילו בכוח הטלפתיה. והדברים הראשונים שכתבתי שם היו דברים ככה מאוד מאוד משמחים ואופטימיים, ויש שם ככה מין סיפורים וחמשירים שאחותי הצעירה, אחותי הקטנה, גם לי יש אחותי הקטנה, דגנית כשהיא נולדה. ואני נולדתי בקריית שמונה, והימים הם ימים לא פשוטים בכלל מבחינה ביטחונית, גם קטיושות, גם מחבלים, ולאט לאט בעצם היומן הזה, היום כשאני מסתכלת על זה, ולא רק היום, כבר הרבה לפני היום הזה, אלא במהלך השנים, בבגרותי, שהכתיבה ממש הייתה אצלי סוג של ריפוי לגמרי, שעשיתי לעצמי מבלי להבין בכלל שזה מה שעשיתי
משחרר.
וזה מה שחוויתי, כי היום, ויצא לי לדבר על זה המון כאן במהלך התוכניות, כל פעם עם עורכים אחרים ובהקשרים אחרים, היום שישנן סיטואציות קשות, אז לפחות אני אומרת, יש לילדים יועצים חינוכיים ופסיכולוגיים, ועושים איזשהו דיבור. פעם אף אחד לא דיבר, סליחה, אף אחד לא אמר, ובעצם ככה מצאתי את עצמי, יושבת וכותבת, ולהסתכל על הדברים שכתבתי כשהייתי ילדה בכיתה ד', ה' וו', לראות את הבגרות, זה פשוט מצמרר, לא משמח.
זה תוצאה של נסיבות, לא כל מילד.
לגמרי, לגמרי, ממש, ממש, ממש. והיומן התחול ההוא, כמובן שדפיו היו מוגבלים, ואז מצאתי את עצמי ממשיכה לכתוב יומנים, עד לגיל שאפילו אחרי שירות הצבאי, כמובן לא באותה אינטנסיביות.
נכון.
הם היום כמובן מאופסנים להם, ואני עדיין ככה כותבת לי מדי פעם, אם זה הגיגים, אם זה שירים.
היום אנחנו כותבים בפייסבוק, באינסטגרם.
או בפייסבוק, או לעצמי, או ממש לעצמי ככה, למירה מה שנקרא. ואני יודעת, אני יודעת ממש, שיגיע היום שאני אשב ואכתוב איזשהו ספר, אודותיי ממש, כאילו על החיים ו... בטוח שיהיה בו מלן תלפים.
את רואה לא סקרנת מעולם לכתוב על עצמי.
כי זה סוג של לפרוק לדעתי. זה משהו שברור לי.
אני חושבת שאני מכניסה משהו מעצמי בכל ספר שאני מוציאה.
יכול להיות, תכף נשמע על זה. תכף נשמע על זה. אבל לפני זה אנחנו נשמע את השיר המדהים, המדהים, המדהים של אמיר בניון, שאני באופן אישי גם כן מאוד אוהבת אותו. ניצחת איתי הכל, שהוא כמובן מדבר על המוזיקה, אבל כל אחד יכול לקחת את מה שהוא רוצה למקום הזה של הניצחון.
שאני הייתי באלם כשגיליתי שהוא מדבר על המוזיקה.
גם אני.
הבן שלי סיפרה לי.
הבן שלי הגדול סגיב, הוא זה שסיפר לי. בסדר, חייתי עם זה בשלום.
כן, אני גם היום חיים בשלום, ואני עדיין מקשרת את זה למקומות אחרים.
לגמרי, ומדוע זאת הייתה הבחירה שלך?
כי אני חושבת שבאיזשהו מקום בלהוציא ספר, אפילו הספר הראשון שהוצאתי וכל ספר נוסף, זה סוג של ניצחון כל פעם. וכשאני אומרת ניצחת איתי הכל, זה גם ניצחת איתי הכל, אצלי זה גם הבעל, זה הילדים, זה המשפחה התומכת, הם כולם איתי בהצלחה הזאת.
מדהים. אנחנו אחרי השיר נשמע כמובן את כל הסיפור, ושוקי, אנחנו, מה זה נודה לך שתנצח איתנו?
ששתה תמיד את מנגנת תמיד שלמה עם עצמך ברוך את מלטפות את מטרי אהבתך איזה מזל שיש אותך את מבינה אותי ואת מראה לי את עצמי מתלהב כמו ילד מתפנק בך ואז אני נשאר איתך
צריך לי
בשמחה, חזרנו בכיף, ברור, בוודאי. אני לא אגיד את מה שעבר לי כרגע בראש, אבל זה אני אגיד אחר כך. איזה כיף שאנחנו חזרנו, ואנחנו יכולים ככה ליהנות לנו ולשמוע גם את השיר, וליהנות מדברים נוספים שקורים פה. הספר הראשון שאת כתבת, קוראים לו?
הכחול שבעינייך.
הכחול שבעינייך. בואי ספרי לנו איך הוא הגיע, למה הוא הגיע, על מה הוא מספר. יש שם סיפור די מעניין מאחוריו.
האמת היא שאת הספר הראשון כתבתי בטעות, בלי כוונה. באמת שלא התכוונתי לכתוב ספר.
זה כמו שאני אומרת, זה לא במקרה. הקדוש ברוך הוא רוקם לנו את המקרה.
כנראה. המון שנים לא כתבתי, באמת שהמון שנים, אבל קראתי, כמו שאמרתי, המון. ומאז שהצטרפתי לפייסבוק לפני 4-5 שנים, משהו כזה, אז נוצרו כל מיני קהילות וקבוצות בפייסבוק של אוהבי קריאה, במיוחד בז'אנר הרומנטי, במיוחד בז'אנר האירוטי, כל מיני כאלה, אחרי שפרץ 50 גוונים של אפור ושיגע את העולם.
אני לא קראתי ולא ראיתי את הסרט. מה את אומרת על זה?
שאני מאמינה שאת חיה עם זה בשלום. גם אני חיה עם זה בשלום.
שוקי, אתה ראית את הסרט?
הסרט לא משהו.
אני חיה איתו בשלום.
ועם הספר גם.
גם, עם הסרט ועם הספר. ועד היום אני מנסה להבין מה ראיתי.
כן ראית?
ראיתי.
אז אתה חיית לא בשלום, חיית בלהתראות.
לא, אני חי בשלום, אני...
אבל הסרט...
פתחתי, היה בטלוויזיה.
את הספר ואת כל מה שמסתתר מאחוריו, אבל זה גם לא היצירה הכי מופלאה שקיימת בעולם. אחד הספרים אולי בין הנמכרים, אבל זה לא אישו. אני לא כתבתי את הספר לצערי הרב, כי אם כן, בטח הייתי יושבת עכשיו בזנזיבר עם מלא של בננה. אבל התחלתי בקבוצה שהיה לנו קבוצת וואטסאפ וקבוצת פייסבוק, וכולנו חיפשנו המלצות, גם לא, זו הייתה תקופה שלא תרגמו הרבה מאוד ספרים מהז'אנר. ואז יום אחד בצחוק אמרתי לחברות בקבוצה, אתם יודעות מה? גם אני יודעת לכתוב סצנות אירוטיות. שטויות, את יודעת כל הזה. אמרתי, אוקיי, באתי הביתה, ישבתי אחרי צהריים, כתבתי איזושהי סצנה, שלחתי אותה בקבוצה לחברות, הם ישר שאלו מאיפה התקתי. לא התקתי, אני כתבתי, לא יכול להיות, כן יכול להיות, אז תמשיכי. היה חופש גדול, הילדים שלי כבר אז יחסית היו גדולים, אף אחד לא היה צריך אותי באמת. הייתי חוזרת מהעבודה כל יום בסביבות 4-5, יושבת וכותבת פרק.
שבשעות הבוקר בעצם עסקת בתחום של ניהול כספים,
כן.
שזה על פניו משהו מאוד מרובע,
מדויק.
מדויק.
יש כללים,
הייתי אומרת, כאילו קצת אולי יבש אפילו,
כן,
נכון? משהו
מאוד.
אפור כזה.
כן. בתוך הקופסה.
מה, לגמרי בתוך הקופסה, ובשעות הכתיבה זה לצאת מחוץ לקופסה, כן.
וככה התחלתי לכתוב ושלחתי לב. אחרי חודש ומשהו, חודש בערך, ממש בסוף החופש הגדול, אמרתי להם, חבר'ה, יש לי 310 עמודים. מה אני עושה עכשיו? כאילו, מה אני עושה עם זה? כאילו, הם מאוד אהבו, הם נתנו את ההערות שלהם. דרך אגב, אותה קבוצה שרוב אותה קבוצה שליוותה אותי מהספר הראשון, הם הקורות בטא שלי עד היום. זאת אומרת, כל ספר שאני כותבת בשלבי הכתיבה, אני מעבירה להם. והן נותנות את הערות, ואם אני מסכימה או לא מסכימה, מתקנים, לא מתקנים, ורק אחר כך זה מגיע להוצאה. שאגב, אני יושבת תחת הוצאת בוקטיק, שזו הוצאה מדהימה, הוצאה ש...
זה המקום לפרגן להם.
לגמרי, לגמרי, כי הן יודעות מה אני מרגישה, אבל אני אגיד בכל זאת. קודם כל, זו הוצאה שמנוהלת על ידי נשים.
וואו.
בלבד. יש שתי מוליות, אביבית לוי ואורנית בן שלום הסייג, ויש להם עוד שותפה סול מלכה, שהיא גם הלקטורית שלהם, וגם יד ימינה בכל שאר הדברים. זו הוצאה שמנוהלת על ידי נשים, וגם הסופרות הם נשים, וגם כל הספרים שהם הביאו מחול ותרגמו הם של נשים. הם תמכו בי ותומכות בי, אין לי מילים. באמת, כאילו זה ממש היה חיבור מהלב ומהנשמה. והן יכולות לקסח אותי, הן יכולות לקבל כתב יד שלי ולקסח אותי ברצינות, להגיד לי לא טוב, כן טוב, לא טוב, כן טוב, אבל זה תמיד במטרה.
אני עוצרת, אמרת כתב יד.
כן.
ממש כתב יד, או את מדברת הקלדה?
אני אולי קצת שונה בנוף הספרותי של הרבה מאוד אנשים, אבל אני בשלב ראשון שאני כותבת ספר, את הרעיון שלו, אני כותבת בראשי פרקים, בעת במחברת.
וואלה.
יש לי מחברת גדולה, קשיחה.
כי זה ככה, צדתי את זה.
כן, לא, אבל כתב יד זה לא זה. ואני כותבת במחברת, אני כותבת, כל הספר אני רושמת בראשי פרקים, מתחילתו ועד סופו.
מדליק.
עם חיצים, עם ראה פה, נא, לא לשכוח, כן לשכוח, להוסיף וכאלה. ורק כשיש לי את כל הרעיון השלם והמלא, כתוב שזה משהו שיכול לקחת חודשיים, שלושה, לתכנן אותו. רק אז אני מתחילה לשבת ולהקליד. ורק אז אני מתחילה לבנות את הספר, את הכתב יד, כמו שאני מגישה אותו אחר כך להוצאה. והן יושבות והן קוראות אותו. שלוש נשים מהממות שמכסחות לי את הצורה.
אבל אני מתה עליהן, אני בטוח יודעת.
כמה זמן לוקח מהרגע שאת מעבירה את הספר עד שהן מסיימות לקרוא? כל אחת אני מניחה צריכה לשבת ולקרוא את כל הספר מתחילתו.
מקים היערות ולכתוב היערות.
יש להם תפקיד כזה שהן בעצם צריכות להיות עם מיומנות מיוחדת במינה, לשבת ולקרוא מהר.
נכון.
כי הן צריכות לקרוא עוד ספרים מן הסתם.
קודם כל, הן כבר מומחיות בתחום שלהן, הן מקצועיות מאוד. הן יושבות, הן קוראות את הכתב יד מתחילתו ועד סופו, בלי לדלג על שורה או על מילה. הן כותבות היערות בצד, ואז אנחנו עושים שיחת ועידה. ככה ארבעתנו ביחד, והן אומרות הערות שלהם, יש ויכוחים, כן מסכימה, לא מסכימה, הן לא מסכימות, אני לא מסכימה, אבל בסופו של דבר הכל במטרה.
כן, זה ברור, זה ויכוח מקצועי, זה לא...
ליצור את הספר
ברור.
הכי טוב שיש.
ברור. לכל שוכרות... אחת יש את האינטרס משלה, כן. כמובן.
אז הן יכולות לקרוא את הספר בסוף שבוע אחד, תביני, וואו. הן יושבות מרוכזות והן קוראות אותו. ואז אני נשלחת לעבודה, אני עושה את התיקונים שלי, ורק אחר כך אנחנו הולכות לעריכה מקצועית. שזה עריכה ספרותית, עריכה לשונית, אחר כך הגעה, עימוד, וכל השלטים
שספרו. חבלי לידה.
כן, זה לא פשוט. זה ממש, ממש, ממש לא פשוט.
הספר הראשון, בעצם מהרגע שזאת הייתה סוג של בדיחה, או בצחוקים של החברות,
תוך כמה חודשים
יצא לאור. כמה זמן הוא היה כמוצר, ממש.
תראי, את הספר הראשון הוצאתי בהוצאה עצמית. אז לא עברתי את כל התהליכים שאתה עובר, כשאתה שולח ספר להוצאה לאור. אז שילמתי כסף כדי שיעשו לי עריכה לשונית, כדי שיעשו לי איזושהי התאמה, יעצבו לי כריכה, עימוד, יפיקו מזה ספר דיגיטלי, ועלינו איתו לאוויר תוך משהו כמו 4-5 חודשים הרגע שסיימתי לכתוב. כשאתה יושב תחת הוצאה, זה תהליך טיפה יותר ארוך. לא טיפה, אפילו הרבה יותר ארוך. אבל הספר הראשון יצא בהוצאה עצמית, אני זוכרת שאמרתי אז לבעלי, הוצאנו אותו בדיוק ביום ניסויים שלי,
שלנו.
כן, גם שלי.
כן.
ואני זוכרת שאמרתי לו, תקשיב, אם ברגע שהייתי צריכה למכור איקס עותקים, אני חושבת שזה אז, בזמנו זה היה למכור 250 עותקים דיגיטליים, בשביל לחסות את ההוצאה ששילמתי. עכשיו, אף אחד לא הכיר אותי, זה לא שאני איזושהי אושיית פייסבוק, או איזה זמרת שחקנית לשעבר, אני כמו כל בן אדם בפייסבוק, וקצת פרסמתי את עצמי לפני, ובאמת לא, אמרתי לו, תקשיב, זה חלום, אם מישהו יקנה אותו ואני אגיע לזה, אני אדפיס אותו. וזה היה ביום חמישי, עלינו לאוויר ב-11 בבוקר, ובמוצאי שבת מכרתי 250 עותקים.
מדהים, מדהים. תראי, אם לא היית ככה נענית לאותה בדיחה של החברות, לא היינו יושבות כאן היום.
ממש לא.
כמה הבחירות שלנו הן מאוד מאוד משמעותיות, ואני אומרת, בתוך בחירה מסתתרות שם כל מיני אותיות שיוצרות לנו כל מיני צירופים. מצד אחד זה יכול להיות קטע של חבר, איפה אני מחברת אליי את הדברים מתוך הבחירה, או איפה אני עושה משהו לא נכון, שזה יכול להיות קטע של חרב אפילו. אז זה ככה, כמה חשוב באמת המקום הזה של לבחור, וזה הזמן שלנו לשמוע את השיר שאת בחרת, לבחור נכון, של ישי ריבו ואמיר דדון.
אני אגיד לך אחר כך למה דווקא אותו.
ברור שתגידי לי.
אמיר דדון! דבר יפה.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון? להאמין, לראות שטוב,
תראה כמה טוב,
בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון.
אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם מוכן לחזור. מבט עצוב מצבי ודי, יותר כבר לא אפול. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. של חלומות, אם אתעורר בדיוק בזמן, אולי נוכל לזכור.
בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל
אני מחכה שתספרי למה בעצם בחרת בשיר הזה.
בלבחור נכון, אני אגיד לך. אחרי שהוצאתי את הספר הכחול שבעינייך, והוצאתי אותו בהוצאה עצמית, הבנתי שאם אתה באמת רוצה לפרוץ החוצה, ואם אתה באמת רוצה להגיע לקהלים גדולים יותר, צריך שני דברים. או שיהיה לך משאבים כספיים גדולים מאוד, שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיק לעבוד ולשבת ולרוץ בין מקומות ולהפיץ את עצמך, או שאתה צריך שהוצאה גדולה ומכובדת תפנה, תיקח אותך ותיקח את העלויות של הוצאת הספר עליה, או ש... האמת היא שמיד אחרי שעוד בתחילת הדרך פנתה אליי הוצאה אחרת, ושאלה אותי אם יש לי עוד רעיון לספר והכל, והאמת שהיה לי רעיון לספר, וחתמתי איתם. זאת לא הוצאה שאני מצאת איתה היום. והוצאתי דרכם שני ספרים. וזה לא עבד. זה לא יצא כמו ש... זאת אומרת, הספר יצא כמו שרציתי. אני לא יכולה להגיד שלא. אבל הוא לא קיבל את הבמה כמו שרציתי, כאילו, כל מה שהן עשו, אני עשיתי כבר לבד בכחול שבעינייך, הם לא היה שום ערך מוסף, והייתה לי התלבטות ענקית במשך, אני חושבת, שנה, שאפילו לא סיפרתי לבעלי כמה אני מתלבטת, כי פחדתי להגיד את זה בכל רם, כי כשאתה אומר את זה בכל רם זה נורא אמיתי, ואז אתה גם צריך להחליט. כל זמן שזה בפנים, אתה לא חייב להחליט. והייתי חייבת להחליט אם אני רוצה, אם אני לא רוצה, אם אני רוצה להתנתק, אם אני רוצה לחזור להיות לבד, אם אני... הייתה לי התלבטות מאוד מאוד גדולה, ואז היה לי כתב יד נוסף שכבר כתבתי בינתיים, והתלבטתי והתלבטתי, ובגלל שאתה כבר בתוך העולם הזה, אתה מכיר את כל האנשים שקיימים בעולם הזה. והכרתי מאוד טוב גם את אורנית, גם את סול, גם את אביבית מהוצאת בוקטיק, אבל... ולא ידעתי מה הם יחשבו אם אני אפנה אליהם או... והאמת שכתבתי אז בזמנו, הנה אני אראה פה במצלמה את מיתרי ליבי, שלחתי אותו ראשון לאביבית ראשונה.
אתה יכול לכוון לנו משהו עליו שזה פוקוס קטן שיראו אותו? כן, את יכולה להמשיך.
ושלחתי אותו לאביבית שהיא בעלת הוצאת בוקטיק, ואמרתי לה, תקראי ותגידי לי מה את חושבת, ותגידי לי אם יש לי מקום אצלכם בהוצאה. וזה שוק מאוד קטן, צריך להבין, זה לא כזה פשוט. הייתי בהוצאה אחרת, וזה סוג של אולי לא מתחרים, אבל הם עובדים על אותו שוק. ואני זוכרת את התשובה שלה עד היום, זאת אומרת, עוד לפני שהיא קראה את הספר, היא כתבה לי, מקום בלב שלי יש לך תמיד, בואי נראה איך ממשיכים מכאן. והם קראו אותו, שלושתן, והם חזרו אליי, ונפגשנו ודיברנו, והייתה התלבטות גם שלהם לקחת אותי, זאת אומרת, מבחינת הספר הם אהבו, והם אהבו את הכתיבה, והם אהבו אותי, אבל את יודעת, בכל אופן, זה גם עסקים בסופו של דבר.
ברור.
וזהו, ואז בסוף, אני זוכרת, נפגשנו לחתימה, החלטתי, זאת אומרת, באתי, זאת אומרת, לפני שחתמתי, באתי הביתה, סיפרתי לבעלי, פתחתי בפניו, שיתפתי אותו, אבנר בעלי, הוא שותף מלא לכל ההחלטות שאני עושה. אני תמיד משתפת אותו, הוא תמיד מייעץ לי. אני אוהבת לשמוע אותו כי אני מאוד אמוציונלית, ואני עובדת המון עם רגש, והוא בן אדם שעובד יותר עם היגיון. הוא מתכנת מחשבים, הוא מנתח מערכות, אז
אנשים... גם הבעל שלי. כשאמרת את זה, אז זה הזכיר לי כזה.
זה אנשים ש...
איפה הוא עובד?
בהראל. זה אנשים ש... את יודעת, איך הוא אומר לי לפעמים... את יוצאת בבוקר, את רואה את השמש, היא זורחת, עובד, אל תיגע. כאילו, אל תנסי, אבל הוא עובד עם היגיון, זאת אומרת, הוא לוקח, הוא מנתח את הדברים, וגם לפעמים הוא הכל השפוי שלי. והוא אמר לי, לא טוב לך? תחתכי. לא משנה מה תחליטי לעשות אחר כך, קודם כל, אל תישארי איפה שלא טוב לך. ובחרתי. ואני זוכרת שרמתי להם טלפון, ודיברנו, ונפגשנו אחר כך לארוחת צהריים, וכולנו ביחד. ומאז אני איתם. זאת אומרת, שתביני, איתן הוצאתי 7 ספרים.
מדליק.
וזה היה במהירות מטורפת. זה עניין של 7 ספרים האלה, זה משהו כמו, זה 2 ספרים בשנה, זה ב3 שנים איתם 7 ספרים.
מקסים, מדהים. התוכנית שלנו עוד לא מסתיימת, אבל כל אורח או אורחת שמגיעים אליי לכאן, מקבלים ממני מזכרת תעודת השתתפות.
יא, איזה כיף לי.
אז כמובן, גם עבורך תעודת השתתפות. אני אקריא רק את הציטוט שיש כאן של אנג'לינה ג'ולי. אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. ואני חושבת שזה מתחבר אלייך, אל המקומות שלך.
מאוד. ואני אספר לך משהו יותר מעניין. הספר האחרון שלי שהוצאתי עכשיו, ממש לפני שבוע, נקרא קווים מקבילים.
רגע, אנחנו נשים אותו שוב באותו מקום, כדי שיראו אותו.
קווים מקבילים. בחרתי בספר הזה לעשות איזשהו גימיק שאני לא ראיתי אותו, וגם לא מצאתי אותו אצל סופות אחרות, אבל בטוח אולי מישהי כן חשבה על זה. כל פרק מתחיל בציטוט מתוך סרט מאוד מפורסם. כל פרק, אבל כל פרק עכשיו, הוא חייב להתאים, הציטוט הזה חייב להתאים לפרק לפרק הרלוונטי. זאת אומרת, זה חייב להיות איזשהו קונטקסט, שיהיה איזשהו חיבור. עבדתי מאוד קשה. במשך חודשים ישבתי וחיפשתי את הציטוטים הנכונים, וכמובן להתאים אותם לפרק. וכשאני עושה, כשיש מחירה מוקדמת לכל ספר, אז בנות רוכשות כדי לקבל ממני הקדשה. במחירה המוקדמת אני יושבת ומקדישה לכל אחת הספר. ואני מדברת איתך על מאות ספרים, ולכל אחת אני כותבת משהו אחר. אין לי איזשהו קונספט אחד. אבל בגלל שבחרתי פה בנושא סרטים, הלכתי וחיפשתי בכל האינטרנט ציטוטים של שחקנים. ודרך אגב, זה אחד הציטוטים שמופיע בחלק מהקדשות שלי.
איזה כיף.
ואני כמובן נותנת את הקרדיט, אני כותבת, אנג'לינה ג'ולי אמרה 1, 2, 3, ואז אני אומרת משהו אישי משלי, צי מהקופסה, כנסי לקופסה, את יודעת.
אין קופסה.
אין קופסה, זה נורא, תראי, איזה חיבור.
איזה כיף, מדהים, ממש מדהים. בואי ספרי לנו ככה באמת על הספר האחרון.
הספר האחרון הוא חלק מסדרה, זאת אומרת...
כאן נמצאת הסדרה?
כן, קווים אדומים, קווים שבורים וקווים מקבילים.
אז הראשון זה, הראשון זה אדומים, אני אראה אותו, שנייה.
קווים אדומים יצא לפני שנה וחצי בשבוע הספר.
אוקיי.
עכשיו ביוני 18 הוא יצא בשבוע הספר, שתביני שהוא כבר נכתב איזה שנה ומשהו קודם.
אז זה הראשון בסדרה?
זה הראשון, זאת אומרת, אני מאז ומתמיד, בתור ילדה, בתור נערה, בתור בוגרת, אוהבת, מה לעשות, חוטאת בסרטי מאפיה.
וזה השני.
אני חולה על סרטי מאפיה. אני גם בתור ילדה, דרך אגב, אהבתי נורא מערבונים.
גם אני.
מתתי על
גם מערבונים. גם אני. איך קראו להם? כל מיני המשעשעים האלה, טרינטי ובמבינו.
ברור, הטוב הרע והמכוער.
נכון, לגמרי.
כל, מאוד אהבתי.
לגמרי.
ובמשך הזמן, זאת אומרת, האהבה הזאת, וראיתי שכאילו אפשר, והרבה אנשים כותבים ספרי מאפיה, והתחלתי לחפש, וראיתי שיש הרבה. הרוב באמת כותבים על מאפיה איטלקית. לא יודעת למה, אבל הם כותבים, כאילו זה המאפיה בין המפורסמות, אבל זה לא, דרך אגב, הם לא הראשונות, יש הרבה מעבר לזה. והחלטתי שגם אני רוצה לכתוב ספר מאפיה, שיהיה רומן, שיהיה מתח, שיהיה גם אקשן, וגם אירוטיקה, וגם חושניות, וכל מה שצריך. אמרתי, מה אני אכתוב, והאמת שעשיתי מחקר מאוד מאוד רציני, וגיליתי שיש מאפיה יוונית.
או? שמעת? זה לא רק סלט יווני?
ממש לא.
זה לא רק הסלט היווני, זה גם המאפיה.
עכשיו צריך להבין שקודם כל בכל מקום בעולם יש מאפיה. יש מאפיות מכל הסוגים, מכל המינים, גדולות, קטנות, הכל. וחוץ מזה שזה ספר, זאת אומרת, גם אם הייתי רוצה להמציא עכשיו מאפיה, אם אני אגיד סינית יש, אני אגיד יפנית יש, יש הכל.
סינית ועוד איך, סינים. זה ידוע.
אבל גם אני אגיד שיש מאפיה בולגרית, זה ספר, זכותי להמציא מה שבא לי. מה שנקרא מישהו פעם, אחד האורחים שלי,
בשוויץ בטח אין.
אמר שיש דבר כזה שנקרא חופש יצירתי. יש דברים שבהם מותר לך לכתוב וטיפה חופש. אבל מסתבר שיש מאפיה יוונית ויש מאפיה... ועשיתי מחקר ואפילו הוצאתי את השמות שלהם והסתכלתי על ההיסטוריה שלהם, ודווקא בגלל שזו מדינת איים, יוון, ההברחות, הסחר בנשים, בנשק, בזה הוא מאוד
שכיח.
מאוד שכיח ואפילו קל באיזשהו מקום. וככה התחלתי את הספר הראשון, את קווים אדומים, שמסופר על שוטרת ומאפיונר שמתחברים בטעות בלי כוונה. ויש פה אחת הסצנות שעד היום כותבים אותן בפייסבוק. סצנת, אם תשמעי פעם, סצנת המרפסת המפורסמת היא שלי. אני המצאתי אותה. ומפה ושם זה היה אמור להיות ספר אחד בהתחלה.
את רוצה לקרוא קטע?
אם אני רוצה לקרוא קטע, אני לא בטוחה שזה מתאים לשעות...
אוקיי, אז לא, מה שכן מתאים.
מה שכן?
משהו שכן מתאים.
אני דווקא אקריא מהתודות.
אוקיי. בחירה שלך?
נכון.
לגמרי.
ככה. וזה גם וזה גם מסביר למה בחרתי לכתוב על מאפיה. והתחלתי דווקא בציטוט של סם קין. אתה לומד לאהוב לא על ידי... אני אגיד כך. אתה לומד לאהוב לא על ידי מציאת האדם המושלם, אלא על ידי היכולת לראות את האדם הלא מושלם בצורה מושלמת.
אהבתי.
זה ציטוט מאוד חזק. ומה שכתבתי, מה שכתבתי פה בעיקר לקוראים שלי זה ש... ככה, מי שמכיר אותי יודע על אהבתי הגדולה לסרטי וספרי מתח. עולם הפשע בכלל והמאפיה בפרט. סקרן אותי מאז ומתמיד. המאפיה היוונית שלי קרמה אור וגידים בראשי הרבה מאוד זמן. אבל רק לאחר מחקר ממושך בחרתי לכתוב אותו. לפרוץ את הגבולות ולהתהלך על פי תהום, אין ככותבת וכיוצרת ואין כאדם שומר חוק וצדק, היה לא קל. אבל זה היופי בחופש ספרותי. אפשר להפליג למחוזות אסורים וליהנות מהם. אפשר להמציא עולמות חדשים ולשוטט בהם באופן חופשי. וזה מה שעשיתי בספר.
מקסים, פשוט מקסים. אני חושבת שזה הזמן שלנו לצאת כרגע ולשמוע את השיר נשימה של שירי מימון. לקחת איזושהי נשימה, קצת אוויר, כן, אחרי הקטע הזה ובכלל השיח המרתק שהיה לנו. אז אנחנו נשמע בשמחה.
תקרא מסתובבת, הזירה מהבהבת, זה מה שיש בי, רק כמה כוחות לאסור. האבק בעיניים, המחנק בינתיים, זה מה שיש בי, רק עד שהפחד יתרור. נשימה, נשימה, עכשיו במקומי, מה? מה אני מבקשת? רק ללכת, ללכת. איך נפלתי בבום? לא הרגשתי כמעט כלום. רק כאב לא רגוע, כשמתחיל געגוע, מסמל.
לקחנו נשימה ארוכה. כן, ארוכה,
האמת
ואני...
האמת שבטח הילדים שלי אומרים שהם צריכים נשימה להכיל אותי ו... להסתדר איתי.
אני רואה שיש כאן עוד שני ספרים.
ברור. יש עוד, יש את אבני הדרך, שאגב נכתב על מושב, על החיים במושב, כי גם אני גרתי במושב תקופה מסוימת, לא כילדה, אבל כבוגרת. יש הרבה תככים במושבים.
כן.
כן, אז כן. אני לקחתי את זה להארדקור של התככים.
אוקיי.
ויש את גן השמש, שהוא גם יחסית ספר שיצא רק בשבוע הספר האחרון. וואי, גן השמש היה אחד הספרים שהיה לי הכי קשה לכתוב, כי גן השמש מדבר על אישה שאיבדה בתאונה את שני הילדים שלה ואת בעלה.
אוו.
אבל הכנסתי בפנים מנגד דמות מאוד צינית ומצחיקה, וזה הביא אותם למקום... שיש בו המון תקווה, אבל זה היה קשה לי מאוד לכתוב את הקטעים שמדברים על האובדן.
ו... מה הוביל אותך לכתוב כזה סיפור?
הרצון כסופרת לגעת בכל דבר אפשרי ולמתוח את הגבולות שלי לכל מקום שאפשר, ולשנות ולהיות טיפה אחרת. זה מה שמשך אותי דווקא לשם, ואני תמיד צריכה...
אתגרים.
משהו, כן, אני מתה על אתגרים.
התוכנית שלנו ממש ממש עומדת להסתיים.
לא, שוק יבטיח לי עוד שעה.
כן, הוא יבטיח, הוא תדעת, בין משהו מבטיח לבין...
כי אני נורא אוהבת מיקרופונים, זה כן, אהבה.
כן, באמת. אנחנו ניתן לך אחד, את תבחרי איזה צבע את רוצה. אני ממש רוצה להודות לך. נעמת לי מאוד במשך השעה הזו. ואני בטוחה שאם היינו יושבות עוד, היה לנו נעים גם בהמשך. אנחנו נעשה לנו אבל הסכם, אנחנו ניפגש לנו אחרי עוד איזה שניים, שלושה ספרים שיצאו לאור.
בשבוע, אחרי שבוע הספר.
יאללה, אחרי שבוע הספר, באמת בשמחה, אנחנו נהיה בקשר מן הסתם. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, ולפני שאנחנו נסיים עם השיר של נסרין, לומדת ללכת, כי אני חושבת שזה הכי מתאים לסיים עם זה, כי זה כל הזמן אנחנו בתהליכים של למידה מתמדת, מה שנקרא. ואני לא אשאל אותך איפה את רוצה להיות בעוד שנה, אני אשאל אותך איפה את רוצה להיות בשבוע הספר הקרוב.
בכיכר, ברבין, בדוכן של בוקטיק, עם הבנות הכי אהובות עליי בעולם, עם הסופרות החברות שלי. ואם מותר לי להגיד תודה.
ברור, בטח.
קודם כל תודה לכם שהרחתם אותי.
באהבה.
תודה רבה. אני רוצה להודות לקורות שלי. אני חושבת שבלעדיהם לא היה יוצא ספר עשירי. יש לי קבוצה קורות מאוד גדולה, חלק מכירות אותי, חלק פחות, אבל אני רוצה להודות להם שהן בכלל תורכות לקנות ולקרוא את הספרים שלי. לבעל שלי, שבאמת מלווה אותי בכל אורך הדרך ותומך, ההורים שלי ואחותי המלכה, שבשבילי השראה, באמת, היא דמות של הערצה. הבנות בהוצאת בוקטיק, החברות שמלוות אותי. טוב, בקיצור, נאום בר מצווה. בואי.
ואני רוצה להודות לעדי על השידוך המוצלח הזה. אני מאחלת לך באמת להמשיך ולכתוב מלנת אלפים.
שלא ייגמר לי הרעיונות לעולם.
אף פעם. אני רוצה להודות לך, שוקי היקר, ואני רוצה להודות לצופים ולמאזינים, ולספר לכם שבשבוע הבא תהיה לנו תוכנית מיוחדת במינה, שיקחו בחלק גם ילדים מאוד מאוד מיוחדים. אז שיהיה לנו באמת רק דברים טובים.
אמן.
בריאות טובה לכולם ולחבר טוב מאוד מאוד, שאני לא אגיד את שמו, אבל הוא ידע כבר שזה מוקדש לו החצי דקה הזאת. אוהבת אותך, שמור על עצמך, חיבוק גדול ואוהב. ואנחנו נשמע כרגע את נסרין. לא נשמע את נסרין. שוקי לא רוצה להשמיע את נסרין.
פרסום.
אבל בכל אופן, אנחנו נשמע את לומדת ללכת פרסום. של נסרין.
אחרי
הפרסומות שתהיינה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-8